הבינה לפנימי בהכרה ורצון. העולם הפנימי צריך הוא להיבנות תמיד ולהשתכלל ולא ערב עוד יותר מהבניה התמידי של העולם החיצוני. ברוחו של אדם כל מה שהוא מוצע על פי יסוד החפץ הפנימי לטובה זהו בניין פנים. בכל מה שהחפץ הפנימי עומד לרחוק או לא משתה בזה, הרי הוא בניין חוץ. אפילו הכרה מדעית איננה שבת לבניין פנים, כי אם שהיא משתחררת כל כך עד לכדי הדבעת הרצון היותר עמוק על פיה. אבל כל זמן שתהיה רק מציירת והוגה, וחפץ הלב וחייו אינו נוטל חלק מה כך הם יצורים הללו, הרי זה רק בניין חיצוני, שאין ההשלמה היחידית וציבורית, נבנית בהם בניין עד היד. הרב כאן, כאילו, אני עוד נמשר את הפסקה, אני צריך לומר, הרב כאן מתאר שיש כאן שתי תהליכים, יש תהליך של בניין פנימי ויש תהליך של בניין חיצוני, ושתיים צריכים הרבה תהליך של, של שכלול של בנייה, אבל למה פנימי הוא צריך הרבה הרבה יותר את התהליך הזה של השכלול. והרב תולה את הבניין הפנימי כקשור אל החפץ הפנימי של האדם לטובה. אפשר להבין את הדברים כפשוטו, שיש דברים שאדם תופס אותם רק מהצד החיצוני שלהם, ויש דברים שאדם זוכה לתפוס אותם מהצד העמוק, הפנימי שבהם. וכל מה שאדם תופס בעולם של הכרה, עולם הכרה הוא תמיד נותן לאדם יכולת להיפגש רק עם המבנים, עם התופעות בצורה החיצונית שלהם. גם אפילו הכרת החושים, גם היא נקראת הכרה. מה שחמשת החושים רואים, שהם רואים רק את הצבע של הדבר, שומעים את הקולות שיוצאים מן הדבר, אבל לא פוגשים את הדבר עצמו. וזה אומר הרב, גם הכרה שהיא שכלית, אבל בסופו של דבר היא קשורה תמיד לחוקיות של הדבר, ושבעצם גם מסוימת למבניות שלו, ולהתרגש עם התוכן הפנימי שגנו בדבר, לזה יש רק כוח עמוק בנפש שמסוגל לזהות את הצד הפנימי שהגנו בתוך הדברים, וזה כוח הרצון של האדם. כי כמו שמעבר לכל הבריאה כולה, יש את הרצון האלוקי של אמרתי ונעשה רצוני שגנוז בעומק הבריאה, אז רק על ידי הצינור הרצוני של האדם עצמו יש לו יכולת לחוות את המבוקש, את המגמה, את התוכן הפנימי של הדברים. כל דבר שאדם פוגש דרך השכל הוא יותר נפגש לא עם הלמה אלא יותר עם המה, עם ה מלט, עם המבנה החיצוני של הדברים, אבל כדי לפגש עם התוך של הדברים זה רק המקום הרצוני של האדם שיותר קשור למבוקש הפנימי, רק הוא יכול לפגש איתם. אבל נראה, וזה נכון מה שאמרנו, זה גם מדי נכון ככה לקרוא את הדברים כאן, שלכן הרב מורה הרבה את החפץ הלב שיטול את ה השתתפות שלו בתוך כל הדברים, לא רק לכלות ידיעות, לא רק לסדר את הדברים, אלא גם יותר כל מיני לעורר את החפץ, שזה בעצם לעורר את המוסר, שזה בעצם לעורר את המגמה, כדי ליצור התקשרות עם הצד הפנימי של הדברים, ואז בזה אתה הצרת לבקוע על מה שמצאים בחוץ. רק אני מהיר שאצל הרב, זה אמרנו זה כמה פעמים, בכמה מקומות, בהרבה מקומות, הביטוי של פנים וחוץ, הוא קצת שונה ממה ששגור על שוננו, אלא זה יותר קשור למה שנקרא או פנימי ואו מקיף. או בעצם חוץ זה הצד האובייקטיבי, ופנים זה הצד הסובייקטיבי. כן, כמו שיש, שהרב מדבר על זה שיש או מקיף נפגש עם הצד המוחלט של המציאות, ואו פנימי נפגש עם איך הגודל כזה חודר לתוכנו. בכמה מקומות הרב ככה משתמש בביטוי הזה, וזה אולי יכול להשמיע לכאן, הרב כאן מתכוון לומר שיש כאן בניין, זאת אומרת, זיקה של האדם אל מה שנמצא מחוץ לאדם, אל המרחבים המוחלטים שנמצאים מחוץ לאדם, ויש גם במקביל בניין פנימי, איך האדם בונה את האור הפנימי, הכוונה איך הוא בונה את העולם הסובייקטיבי, את העולם האישי מחד שלו. שלזה, כמו שהוא אומר, ודאי שאדם יכול להתעסק בהרבה דברים רוחניים, אבל לא בהכרח שבזה הוא יבנה את האור הפנימי, את האור המיוחד שלו, את איך הדברים האלה נספגים מקרבו. ושזה לא מספיק הכרה, ושזה צריכים גם חצון. ובהקשר המיוחד הזה, במה שדיברנו בפעם הקודמת על המזוגים שנעשים בין שתי התנועות האלה של החוכמה והרצון, וככה באמת פעם שברה עלה קצת מהרבה מקומות שרצון הוא לכאורה נוצא אחרי הקומה של ההכרה או של החוכמה או של לפעמים הרב נסח את זה גם כידיעה, כן, שהיא בעצם כמו שראינו כמה מקומות שזה קשור בעצם יותר למקום כאילו יותר נגיד זה מוחלט היותר אצילי, הוא קשור לעולם שבו החוכמה נמצאת, אבל בסופו של דבר הרב אומר בלי שיהיה את הדבר הזה שנקרא רצון, אז לא יהיה את הבניין של אור הפנימי, לא יהיה את המקום הזה שיכוון את הדברים על הצד הפנימי. עכשיו שתי הדברים שאמרתי הם מחוברים אחד לשני, כן? הכוונה היא, זה, ככל שאדם יותר קשור לעולם סובייקטיבי, אז יש לו יותר יכולת להיפגש גם עם הצד הסמוי העצמי, החירותי הפנימי שגנוז בתוך המציאות עצמה, שבעצם במידה מסוימת כל מה שנקרא או פנימי שבעצם קשור למקום הפנימי של האדם, הוא בצורה עמוקה פנימית מפגש אותנו עם מה שנקרא עם בעל הרצון, עם הקדוש ברוך הוא, עם הקדוש ברוך הוא מעבר לכל הגילויים שהוא מתגלה בעולם בצורה של סדרים, יש שם איזה משהו מבוקש פנימי שמסותר בתוכם, או מה שבמילה מסתמת בעצם רוצה לומר שאנחנו החוכמה, כן, שהיא בעצם מבטאת את השיטתיות של אור אלוקי בעולם, יש צד מסוים שהיא נמצאת מעל לבינה, להבין דבר מתוך דבר, מעל להזדהות. אבל יש צד שהיא נמצאת, כבר נמצאת זה החוכמה מעל הרצון. אבל יש צד שהיא נמצאת מתחת לכתר, והכתר הוא בעצם המעבר מן העין אל היש, החוכמה מעין תימצא, שהוא קשור אל עומק הרצון. ויש איזושהי בחינה מסוימת שככל שמפתחים יותר את העולם הפנימי של האדם, אז כן, ולא רק חיים בעולם אובייקטיבי, שזה מה שאנחנו אומרים, זוקק הרבה הרבה בנייה פנימית, אז בזה גם מכוונים אל המכוון העמוק הפנימי שגנוז בעומק המציאות עצמה. לכאורה, אבל תקשיב טוב, יש צד מסוים שבדיוק מה שהרב כאן אומר, זה אולי החידוש הגדול של הרב, אתה כאילו מתחיל מהמציאות בצורה אובייקטיבית שלה, אבל יש משהו בצד האובייקטיבי שלה שהיא חסרה את החיים. כאילו, נגיד ככה, זה בפנימיות אומרים שחוכמה נקראת מה ובינה נקראת מי, כן? השם צבקות יעץ ומי יפר. מי זה, כן, הבחינה שקשורה גם אל הרב יצל מזכיר זה שם באורות התשובה פרק י' שם, שזה שתי, כאילו, המה מתעסק במהות. המי בסוף מתעסק במה שנקרא באישיות, כאילו זה מישהו מסוים שמסתם לך הדברים האלה, כן? אז יש משהו מסוים שמקרה שבבינה אתה כאילו נמצא במשהו כזה שלכאורה כמו שאתה אומר, אני עסוק כאילו בעולם הסובייקטיבי שלי, בעולם הפנימי שלי, אבל בעצם אתה מבין שמאחורי כל מה האלוקי יש מי אלוקי. הקדוש ברוך הוא, זו שאלה קצת קשה, ומה ומי? כן? אז יש בצדק, אנשים יגידו, מה, זה חילול הקודש, מה הקדוש הוא שאומי, מה הוא, זה שהוא סבא כזה, זקן שמחלק סוכריות, הקדוש הוא זה מהות, כן? אבל אתה שומע קצת, במשפט שאמרתי עכשיו, איזה ניגוד קצת פילוסופי, נכון? כי זה נכון שזה מרומם אותו מעבר למשהו שהוא אישי, סובייקטיבי, אבל בסופו של דבר זה בעצם מאבד את הצד העמוק הפנימי, מה שנקרא, שמאחורי כל השלמות של המציאות יש את בעל הרצון. ולכן יש צד מסוים שדווקא מדרגת הבינה, שהיא כאילו יותר סובייקטיבית, היא מפגישה אותנו עם עומק הרצון האלוקי, בעצם מזכיר לנו שהקדוש ברוך הוא זה לא משהו רק, זה לא מבניות, זה לא חוקי. מאחורי הדבר הזה יש משהו עמוק עמוק פנימי שגלו בתוכם. ולכן אלה, יש משהו מסוים שככל שאתה חי עולם סובייקטיבי, אז כאילו אתה מתחיק מן האמת. אבל יש לנו מסוים שדווקא במקום מסוים הזה, בצורה יותר קנה, אתה הרבה יותר מחובר אל האמת. כי אתה מחובר...
כל אדם
שבדרך כלל
סובייקט
יחדור
לחיים
שלה. בדיוק, חיות זה מילה מאוד חשובה, כי החיות היא סוגיית הבינה.
בן אדם דווקא
שדרך
הבינה, דרך הסובייקט, יש
למקום. ברור, נכון, מסכים לגמרי. זה בדיוק מה שהבינה יכולה להיות, מה שהרב כותב באורות הקודש ב' בהתחלה, על נדב ואביהו, שמאוד מאוד רצו את החיים של הקדוש ברוך הוא. והאלה מאוד מאוד שקיקה להיות קשור אל הקדוש ברוך הוא, לא בתור משהו שממלא אותם בחדווה, ממלא אותם בחיים, ולכן הם רצו להקריב אש, כן, לעורר את כל הצד האישי שלהם. הרב אומר, אבל זה בדיוק יכול להיות הסוד של הנפילה, שאש זרה שלא סיבה אותם, שבעצם הם קצת יותר מדי בסוף התעסקו בעצמם, ולא נטלו עצה זה מזה, והוא ראה לחם פני משה רבן, ולכן מידת הבינה הזאת היא מאוד מאוד זקוקה זיכוך, וזקוקה הרבה הרבה להישרה שלה מהעולם של החוכמה. אבל בצורה עמוקה, רב אומר, אחרי שנדב והוא יזדקחו, אז רב אומר, וזה כתב אורות הקודש ב' בהתחלה, אורות הקודש ג' אצלנו, בסוף, הרב ממש פסקה שהייתה התחיל תורות הקודש ב' והייתה ציים, לא, לקראת ציום של אורות הקודש ג' שין סמך, משתי הפסקאות האלה בקבצים? לא יודע באמת. אבל זה רק עם באמת מיוחד של קצת נאות צפות קלטו, לא יודע. אבל הרב כאן אומר בהתחלה מדבר הרבה על המורכבות בתוך הדברים האלה, אבל ישר הרב מעריץ אותם. הם מיודעיו של מקום. אינם יכולים לגבלים גדולים, אינם יכולים לגבל בגבולים. גדולים הם משה ואהרון, ואחר כך הם חוזרים בעולדה שנייה בפנחס, זה אליהו, שפנחס ואליהו הם גלגולים לפי האריזל של נדב ואביהו, זה קצת פלא כי פנחס היה בדורו של נדב ואביהו, אז האריזל מביא שזה עיבור, שבאותו רגע שהוא קנה אלוקיו, אז התעברה בו, נשמתו לא זוכר של מי, של נדב ואביהו, התעברה בו ואז הוא עורר את הקנה הזאת. איך מה זה? הישיר.
זכה
ולקח
לעצמו,
נפש
נדב
ואביהו. וואו, אז... נשחי. אז מה קשה? אנחנו פעם שבוע רציתם את הדויית, אנחנו מחכים לדויית עכשיו. אבל אתם כבר בגרסה המתוקנת של פנחס ואליהו, כאילו, בעזרת השם. אז בהקשר הזה, כאילו, זה בדיוק המקום הזה שבו פתאום מתברר שדווקא המקום הזה, הריקנאות, קשורה מאוד מאוד למקום של העצמיות, כן, למקום הזה של אדם יש אישיות, שהוא לכן מרגיש שנגעו בו בציפור נפשו. וזה בעצם איך ברגע שפנחס ואליהו, הרב אומר, הם שתי מלאי אש, מלאי, כאילו, תקרא לזה סובייקטיביות, אבל שהיא כל כולה, למה קינה פנחס? הוא קינה להלכה שאין מורים, כן, הוא קינה בעצם, הקנות באה כדי לשמר את הסדר של המסלב, וגם אליהו בהר הכרמל גם כאילו יוצא דברים שהם כאילו לא על פי ההלכה, אבל הוא כל כולו מלא קינה, לאן מתי אתם פוסחים משתי הספים, וזכרו תורת משה עבדי, ככה, כן, שרציתי אתכם לפני הפסוק, הנה אנוכי שלכם את אליה הנביא, שזה בעצם מקום כזה שברגע שהבינה היא מלאת ענווה והקשבה על חוכמה, אז יש לנו שם שהבינה מגיעה למקום יותר גדול. וזה, בחב"ד הרבה מדברים על זה, שהבינה יותר קשורה לכתר מאשר החוכמה, כן? כי היא בעצם, זה נכון שיש בצד מסוים שהיא הרבה יותר נמוכה, והאדם יכול מאוד מאוד חליל להיות עסוק בעצמו, אבל אם הוא יודע לבנות את הזיווג הנכון בין החוכמה לבין הבינה, אז רק הדבר הזה נותן את כל הפנים, נותן את כל המבוקש הפנימי שלנו בתוך הדברים האלה. כן, זה קודם כל רק, זה בעצם, פעם שעברה דיברנו בצורה מאוזנת, תראי יראין דלא מפושין מקרים החוכמה והבינה, אבל בפסקה כאן, עוד מעט נראה לעומת הפסקה הבאה, והרב כאן מאוד מאוד מבליט את התרומה המיוחדת שהרצון שמלא החפץ מטביע בכל הקרות. איך יכול ומדהים רצון? כן, כי הכוונה, כמו שהרמב"ן מגיעות, הרמב"ן אומר לבן שלו, שכל ידיעה שאתה רואה, אתה צריך עכשיו לחשוב מה היא אומרת אליך, איך היא בונה גם אותך, איך אתה מתקשר אליה. כי בצורה עמוקה פנימית, זה לא רק איזשהו תרגום, איזשהו לקחת את החוכמה הזאת, את המדעים, מדעים מכוונה כל מיני ידיעות, ולנסות לגייס אותם אליי. אלא כי זה בצורה עמוקה פנימית, כמו שאמרנו, זה למשש את הדופק ולחוש איזה זרמים עמוקים פנימיים גנוזים בתוך הדבר הזה. כי כל מה שהקדוש הוא חולל את החוכמה, החוכמה זה נקרא, הרב יזכה בריאות הקדוש, שהיא האדריכל, היא התוכנית שדרכה הקדוש הוא בנה את העולם, אבל אחרי התוכנית היה מבוקש פנימי שיסתתר מאחוריו, ולכן אלה אתה רואה את כל הבית, רואה את כל המבנה המסוים, ואתה כל מיני אומר מה המבוקש הפנימי שתקבלו בתוך הדבר המסוים הזה. לכן הרב אומר, התורה והעירה, החוכמה והתפילה, ההכרה והעבודה, שבעצם זה בדיוק הצמדים האלה, שיש את התורה שיותר כאילו מוכוונת אל החוכמה, אבל תורה בלי עירה, עירת השם יוצרו, אז מוטב שלא העלית. עירה לא, עירה מבטאת אבל את המקום של היחס, בדיוק, היחס, בדיוק, כן, וזה עירת השם יוצרו. חוכמה בלי עירה, תורה בלי עירה, זה לקפוץ ידיעות אובייקטיביות, בלי יחס הפנימי שלך אליהם, כן, יחס של רמות גדולה, אבל הוא צורת של יחס, נקודת הזיקה בין האדם לבין הדבר עצמו, שזה נקרא אויצר, כן, כלי הטיבול שיראת השם היא אוצרו, הוא האוצר שבעצם יוצר את הכלי קיבול לקבל את האור הזה של החוכמה. ואותו דבר, חוכמה ותפילה, כן, ש מצד אחד מסיר אוזנו משמע תורה, גם תפילתו תועבה, אבל מצד שני את החוכמה עצמה צריכים גם לעורר בדרך התפילות, כן, מה שרמח ממש להפוך את התורות לתפילות, שבעצם לעורר בהם את המקום של איך זה מורה באדם חפץ, איך זה מורה באדם תפייה לתפיית חיים, שקיקת חיים, ואותו דבר ההכרה והבוידה, כן, וגם אותו סוג של צמד, שהם באים תמיד יחד, אינם מספרים את העולם בין מסידו הפנימי, בין מסידו החיצוני. כשמשקל אחד חסר, שם טוב בסדר בניין לפי החיסרון, מחסור פנימי או מחסור חיצוני, ועד כמה חייבים את ההזנה ההדדית בין שתי התנועות המחדות האלה. מכאן הרב בא לאור הדבר הזה ופותח סוגיה מאוד חשובה, ובדרך מאוד מיוחדת הרב השבא, ומלבן את הסוגיה שאפשר לראות אותה כסוגיה מיוחדת שקשורה לעולם הנבואה, בצורה יותר רחבה לכל עולם של פנימיות התורה, אבל נראה שהרב הקלקל לקח אותה לכל מושג לימוד תורה בכלל. בנבואה אנחנו יודעים שהנביאים ביד נבואה ודמה, שהיו מקבלים את התכנים הנבואיים שלהם לא רק דרך הכוח השכלי, וכמו שהרמב"ם מרחיב הרבה לבאר, גם דרך כוח המדמה, דרך כוח הדמיוני שלהם, וחיזונות הנבואים היו מתגלים אליהם לא בצורה ישירה של תוכן רוחני מסוים, אלא תמיד מה אתה רואה, סיר נפוח אני רואה, או כל מיני דימויים ומשלים של מעשה המרכבה עם כל החיות וכו' וכו'. ויש כאן שאלה, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך להידבר עם הנביאים בצורה של משלים? עכשיו, בצורה רחבה, זה בעצם כל תורת הנסתר, היא תורה כזאת היא שמדברת הרבה הרבה בשפת המשלים, עד כדי כך שהרמח"ל אומר שהוא חשש שמא תלמידו הגדול של האר"י ז"ל, כל תורת הנסתר שלו, הוא אומר, הוא היה לו סקלה מסוים שהוא חושב שהוא מבין רק את המשלים, שהוא חושב שיש רק משל, והוא לא מבין שיש, והוא לא מבין את הנמשל של ספרים אחרי הדברים האלה, עד שהתגלה עליו איזשהו אחד מהמקורות, ואז הוא הבין, ברור לי שמאחורי כל דברים האלה הבין את הנמשל, לא יודע בדיוק מה היה הדבר הזה, ומה הוא הבין, מה הוא הבין לפני כן, רק אני בא לומר שזה מערכת שלמה רוחנית, שמדברת בהרבה שפות של דימויים, שיכולים חליל אנשים גם לפעמים להתבלבל ולהיות שקועים בדימויים ולא להבין שבאחורי הדבר הזה יש איזשהו תוכן פנימי שמסתתר מאחוריהם. וגם שמה נשאלת השאלה למה לא שהשפה הפנימית תדבר, הרי אחר כך אפשר למצוא את הממשל שמסתתר מאחוריהם, אז למה לא למצוא את הממשל? עכשיו אפשר לומר שיש כאן איזשהו הצפנה כזאת, כן, שחוששים שמה אנשים שלא מאורגנים לא יקלו את הדברים, אז לכן לא מסתירים אותם בכל הדברים האלה. אבל אם ככה זה קצת לא כל כך חכם, כי למעשה זה יצא הרבה יותר נזקים, כי אנשים מסוימים, אם אתה כבר חושש שמי שיקרא את הספרים, למרות שנתן להזהרות שעד גיל 60 אסור לפתוח את הספרים האלה וכל וכל, אם אתה חושב שכבר אנשים עבריינים יציצו בהם, יראו את המשל, זה הרבה יותר נורא, הם הגיעו שם לנזקים הרבה הרבה יותר גדולים מאשר אם היו רואים את הממשל שמסתתר אחרי הדברים. באמת, אבל זה מה שאתה רוצה לומר, אז עוד מעט נראה שיש על זה, נפלא זה הרבה הסברים לדברים האלה, אבל נראה קצת שעד הצהל כאן, הוא אומר שבעצם סוגיה הרבה יותר רחבה, זה בעצם זה לא רק בנבואה, ולא רק בלימוד הנסתר, אבל גם לימוד נגלה זה ככה. כל לימוד נגלה הוא בסוף מתעסק במשלים, הכוונה בדוגמאות, במקום היינו מצפים שהמשנה הראשונה מסוימת בה במציאה, לא תדבר בסיפור יזוי של נראה לי, שמעולם לא היה דיין מישראל, שהגיעו אליו שתי אנשים שאחוזים בקרקשתה, כמו שכתוב שאתם לשסוי, לא הגיעו מיכל בבגד דיינג בקרקשתה, ובאים בקרצה כזו מנומסת, עם כל מה שמכים אל הבדין, שירו אותם כמו שהם, כלומה ויכוח מקודם, וזה אומר, אני אצטטה את המצטטיה, לא, פלא בעיניים היה דבר כזה, אם אנחנו שנה שעברה למדנו בבטרה, כל הסיפורים של שיקוני גווי וכל מיני סיפורים כאלה, לא, במקום זה רבי היה צריך להביא עקרונות, שחלוקה יכולה להיות אמת, ודאי רמאי, ידבר בעקרונות האלה, הדוגמאות האלה עד שאתה מהם, ואחר כך וזה באים גם כל, זה חלק מסבך, פתאום באים מחלוקות, יש כלומר, לא, זה הקיטריון, יש כלומר, זה הקיטריון, במקום לסבך אותנו, ולסבירים הלאומיים, ולתעסק בכל מיני דברים שלא היו ולא נברו, תדבר את התכנים עצמם, אלא רואים שבעצם זה משהו פילי בכל חוכמת הקודש הישראלית, שאני חושב שבחוכמת החול תלמדו, לא תלמדו בזה אנשים. וזה שלא תלמדו משפטים בקומות אחרים, משפטים על ידיום, אנחנו באלה משפטים השתתים לפניהם ולא לפניהם אותו עולם. שם הכל זה עקרונות, חוקים, בהירים, אז למה, עכשיו הדבר המסוים הזה, אני רק מרחיב את זה יותר, זה בעצם בסוף, שאת גם תגורי את הסיפורים שכתובים במשניות, ולכן תמיד מעמידים אותם אחר כך בכל מיני אוקילטות, שבעצם זה חסור מחסרה ואחי קטני, וזה אוקילטה מסיימת, הכוונה מדובר באיזשהו אירוע מסוים, ספציפי שהיה במשנה, אז עוד יותר הדבר המסוים זה קיבל איזשהו אירוע מקרי לחלוטין, אתה מתעסק במיקרו, ואני מתעסק בעצם. הרב הנזיר כאן הפנה אותי לזה, אני כבר מותש לגמרי, ראי, הפנה אותי לרב הנזיר כאן לחלק ד' שעושה קצת סקירה סביב הראשונים הדבר הזה, אני קצת ברשותכם טיפה טיפה יחיב את הסקירה הזאת. הזקוזרי שואל את השאלה הזאת במה הרבי על הנבואה, ואומר שהסיבה שנתנבאו בצורה של משלים ולא בצורה של שחלים, אז הוא אומר, הנה נקרא את ה דברים בפנים, זה נמצא כאן בעמוד תף קוף נון גימל, אומר אל תאמין למתחכם שיאמר כי הוא סתום מתחברת על סדר, כוונה לעקרונות המפשטים, עד שהגיעו כל מיני צריכים לקוד בשכלו לבד מבלתי שיסמוך אל מורגש בראו דמיון ממילות ומכתב, שבעצם אומר הכוזרי, אם הדברים היו באים רק דרך השכל ולא דרך הדמיון, או בין יכולת לא דרך המורגש, אז כל התכנים של התורה היו איננו זרים לנו, מופשטים, ולא היו מלאי חיים, מלאי רגש, ולכן אלה הדיבור בשפת המשלים היא זאת שבונה גם את הקישור הרגשי אל אותם תכנים פנימיים. זה דרכו של הכוזרי, שבעצם עיקר ההדגשה כאן היא ההמחשה יוצרת את השיתוף הרגשי ואת המעורבות כמילת אחים שלנו בתוך הדבר הזה. הרמח"ל לקח את זה דווקא לכיוון של בניית השכל על ידי המשלים האלה. כי הוא אומר... איך איך? זה מסכים, מזיזה שאתה לומר. שאם ככה זה אולי תירוץ טוב לנבואה, לכל מיני כאלה שהקדוש ברוך הוא רוצה שלא רק נדע דברים, אלא שנחיה אותם, אבל ניגלי, אתה צריך שעושה לו לדבר עכשיו, לא חלה מה יש למה לעשות, אז מה, אנחנו עוסקים עכשיו איזה משהו כזה, בסביבה שלישית שבאים גם לנהוג את הרגשנות שלנו.
זה חוקר עליי קלטה, שמחה בליכון. אני
יכול להיות, מה שאת אומרת לגלטה נראה לי שזה מאוד נכון למה שעוד מעט אמר ברב דתל כאילו. אבל אני עוד מעט אחדד את הדבר הזה, שכאילו, אני גם אומר רגש, הכוונה שנתפעל מן הלימוד, כאילו, יותר ההתפעלות שיש לנו, בעצם זה מה שהכוזר אומר, אבל באמת אתה אולי יהיה נכון. הרמח"ל אומר שמכיוון ש... אומר, בעצם זה מה שנקרא מעשה מרכבה, מלשון הרכבה, שזה בעצם כוח הרכבה או כוח הדמיון שלוקח הרבה הרבה דברים ומרכיב אותם אחד עם השני. הוא אומר, הכוחות המחשבה אי אפשר לראות, אבל רצה אותו לנו שיראו בדרך אורות ובדמיון נבואי. אומר הרמח"ל, מכיוון שהתכנים הרוחניים הם כל כך התפילים, כל כך מסגרים איתנו, אז אין לנו עד יכולת לגעת באותם תכנים שכליים. אז כדי לאפשר לנו גישה וזיקה אל התכנים השכליים, משתמשים בכל מיני משלים, שהמשלים האלה הם בעצם מדברים בדברים שקרובים לעולם שלנו, ומראים השתקפות של אותם עקרונות רוחניים, איך הם משתקפים בעולם שלנו, ועל ידי זה יש לנו איזשהו מבוא זיקה להשיג את אותם דברים מופשטים, שבעצם אם לא היו, אם הסוגיות לא היו מדברים בדברים ש... קרובים לעולם שלנו, אלא רק היו, עוד פעם, זה גם לא מסביר את עולם הנגלה, זה מסביר את המפורש כאן, זה נראה על דברים מאוד מאוד רוממים, מאוד מאוד נשגבים, שכל יכול שלנו אליהם רחוקה מאוד, אז צריכים להתאים אותם אל המרחב שלנו, אל כל מיני דוגמאות בתוך עולם שלנו, שאתה מדמה מה שפעם שעברה ראינו עולמות רוחניים לבחינה של אבא ואמא, לכל מיני דברים כאלה, אז הדבר שאין להם משל כמשל, אבל זה נותן לנו משהו מהמרחב החיים שלנו שייצור זיקה לדברים האלה. זה הסיבה שאומר הרמח"ל, שבגלל זה הרבה פעמים יש מדרשים באגדה שסותרים אחד את השני. יש ביטוי כזה, הם מקשים באגדה. שכבעולם האגדה יכול להיות שמדרש שיעביר משהו מסוים, מדרש שיעביר משהו אחר, כי הוא אומר, המושגים במופשטות שלהם הם כאלה גבוהים שצריכים לפעמים להביא משלים הפוכים כדי להסביר את הדבר המסוים הזה. כי במשל אחד אתה לוקח נקודה מסוימת, במשל השני אתה לוקח נקודה אחרת, כי הנחת היסוד הוא שאין המשל כמשל, אלא שאתה בכל משל...
גם לפשט יש כאילו עומק. שהוא בא לבטא. במדרשי
אגדה, מה? לא, זה שרוצה למה, כל מדרשי אגדה, הוא בעצם אלמר, אין להם פשט. אלא רק לוקחים משהו מעולם הפשט שלנו, מעולם הנוכחים, שיש בזה דמיון בינה לדברים מוכנים הגדולים האלה. בעצם, במשל הזה, כמו הרמב״ם מורה בכלל גם מזכיר, המשל הזה אינו כלום. זאת אומרת, יכול להיות שבמשל, אומר הרמב״ם, אל תהיה ממשתגעים למצוא כל מילה ומילה במשל והמשמעות שלה. בעצם, משהו, נקודה מסוימת משמעותית במשל, שהיא מורות את המשל, אלא מתארים אותה עכשיו אליך כמו שזה בעולם שלנו, עם כל מיני לבושים, אבל בעצם יש שזה, מבין כל המרכיבים של המשל, נקודה מסוימת שהיא המשמעותית, שדקה אתה תבין את העיקרון, ולפעמים צריך להביא עוד משל אחר, כדי להדגיש לצד אחר מהצד הרוחני המסתם הזה, והרבה הרבה דברים אחרים, הם איזה ככה לכן, שיטת הרמח"ל בזה הוא ליישב הרבה הרבה סתירות בתורת הנסתר, שהרבה עמלו ליישב אותה, הוא אומר, זה פשוט כמו מראה החלום, שככה הוא אומר, שמראה החלום, בתחילת הלילה, החלום שלך התחיל מזה שהדמות שאתה דיברת, זה אבא שלך, תוך כדי החלום, פתאום להפך להיות החבר שלך, אם קרה לכם דברים כאלה, ואותו חלום, אתה לא מבין איך זה, כי הוא אומר, כי זה בעצם, עזוב, זה לא האבא ולא הבן שלך, זה כל מיני דברים שרצו לדמות דרך הדברים, אלא כל מה שאומר ככה, כותב הרמח"ל בקלח, וזה בעצם אני רק אומר, אבל לעומת ריאל, רבי יהודה לוי. שמה שתזכיר למשל הוא לעורר את הרגש, אצל הרמח"ל זה כלי מתודי כדי לעורר את המדרגה שנקראת שכל. רק נעיר, על גבי דברי הרב הנזיר, שבעצם בסוגיה של המשלים, בתפקיד המשלים, חייבים גם להזכיר דברי המהר"ל בתפארת ישראל, שמה, וכל הסוגיה של האוכל בספר תורה ערום, נקבר ערום, ששם הוא מסביר סיבה אחרת לגמרי לכל עניין המשלים, כי הוא מביא בעצם את מה שהזוהר אומר בהקדמה שלו, שיש גופה ונשמתה, ונשמתה ונשמתה. ונראה עם דברי המהר"ל שרוצה לומר, שכדי לפגש לא רק עם הנשמה של התורה, אלא עם הנשמתה של נשמתה של תורה, אם היינו נפגשים איתה דרך הצד הגלוי, אז היינו נתקעים בהבנה מסוימת. אבל מכיוון שבתורה יש הבנות עמוקות, עמוק עמוק ממצאנו, אז אומר המהר"ל, דווקא זה שמסתירים את הדברים, זה הסוד של האוכל בספר תורה ערום, כבר ערום. שאם אתה תופס את התורה עצמה, אתה רק מזיק, אתה פתאום תפסת את האור במה גסה שיש בה, את האוצרות הבאות שיש בה. זה שאתה מצניע אותה, אז אתה מעורר בעצם כיסופים, משהו הרבה יותר עמוק, ומשהו הרבה יותר פנימי, קצת קשור לדברי הרדבה על מרגניטה ו... כן, שהיה אבנטי הדרכי, זה היה מהם את המלגני, זאת אומרת שבצד אחד שם יעלום, צד שני שם דאג, והם היו מאוד מאוד, מה זה?
פחם.
איך בא?
זה פחם נראה.
פחם. כן, כן. והם היו את, ה, את, ה, את הפחם, הוא לא היה מראה להם, רק את המרגנית. אז המרגנית, הם ראו את ההתחלה, הם לא התלבו ממנה, אבל הסתיר ביד השני את הפחם עד שהיו מצטערות, והם מראה להם את הדבר הזה שהוא כאילו לכאורה הרבה פחות, אבל זה שהוא בא בצורה צנועה, אז זה מעורר הרבה יותר כיסופים. עכשיו שם את בית הוא שם רק עשה להם איזשהו תרגיל. אבל הסוד של ההצנעה הוא סוד כזה שבעצם מעורר את הכיסופים לדעת שכמה שאני מבין, זה יש הרבה הרבה יותר ממה שקריתי לפחם כתוב כאן, שהוא בעצם מרמז למקומות הרבה יותר גדולים. כמו שהזכרנו כמה פעמים רבי הרבה מבולפיה, שחכמי השכל ביקרו את המקובלים, איך אתם מעזים לחנות את הקדוש ברוך הוא בתור... כל מיני סוגי דקנים, שיש לו זקן ארוך וזקן קצר, זה ממש חירוף לפי הקדוש ברוך הוא. אז רבי אבא מולף יענה לו, אנחנו מקשים את הקדוש ברוך הוא, אתם. שאתם אומרים לקדוש ברוך הוא שהוא סיבת, איך מה זה? כן, סיבת הסיבות, או כל מיני כאלה, אתם לוקחים את הדברים ברצינות, אתם חושבים שבאמת זה נכון. אנחנו ישר מבינים שהדבר הזה שהוא רק רמיזה למה שהרבה יותר גדול. זה דרך שלישית להסביר. איך, איך? כן. דרך רביעית, שכבר לדעתי דווקא מאוד שורה למה שאז רוצה לומר, זה דברי רבי נחמן בלקוטי מוהר"ן בתורה סמך, שם עוזר
דרך רביעית למה?
למה יש משלים? דרך ראשונה כדי להורא בנו רגשיות, דרך שנייה זה מתודיקה כדי להסביר לנו דברים שבעולם שאנחנו לא מבינים אותם, שבעצם המוקד הוא השכל. דרך שלישית הוא שדווקא הצנעה היא זאת שמעוררת את הזיקה למקומות שנמצאים מעל לכל עולם מוגדר, המהר"ל. בדרך רביעית, זה רבי נחמן ששם מסביר באריכות את כל סוגיית סיפורי מעשיות בתורה סמך, ששם הוא משתמש בשתי ביטויים, הוא אומר שאם לא היו מלבישים את הדברים בסיפורים, אז היו יכולים החיצונים לאחז בדברי תורה. וזה שמצניעו אותם על ידי סיפורים, על ידי זה החיצונים לא יכולים לשלוט. כוונת הדברים, שזה בעצם, זה מה שנקרא גם לשוננו היום, הוראה אגבית. שהוראה מובד בצורה בהירה, אז יש הרבה הרבה הבנות גם חולשתיות שלנו שמצטרפות על דברים, ויש לפעמים אפילו גם הגנות שאנחנו עושים על דברים מסוימים. כשאתה מעביר לי תוכן מסוים ואני לא כל כך מזהה איתו, אז אני נלחם איתו, אז אני מסנן את התוכן שאותו אתה נותן לי. אבל שדבר מועבר כאילו בצורה הלא מודעת, שזה בעצם כל שפת הסמלים, שפת המשלים, שהיא בעצם מעבירה מסר שאתה קורא את הסיפור, אבל בתת מודע מסותר שם, גנוש שם הרבה בדברים, אז בעצם זה עוקף את עולם המודע, עם כל החולשות של עולם המודע, עם כל ההתנגדויות שקיימות בעולם המודע, ואז הדברים חודרים בצורה יותר עמוקה, בצורה יותר פנימית. אבל אנחנו שם אומר עוד משהו נוסף מפורסם, שסיפור, וזה נראה לי קשור כבר לדברי הרב הצל, שסיפורי מעשיות מעוררים משנים את הרדמתם. והכוונה היא שזה שאדם מקבל סיפור מעשיות, הוא חייב דווקא בגלל שהוא קורא את זה בצורה של משל, הוא חייב להיות אקטיבי אל מול הדברים. הוא לא יכול להיות רק פסיבי לקבל את הנתונים, אלא הוא חייב עכשיו לקחת את הסיפור ולנסות לפרק מה מסתתר מאחורי הסיפור. זה בעצם, אם דיברנו על הסברים כאלה שאומרים שתפקיד המשלים הוא לעורר את הרגש, והיו כאלה שהסברו שתפקידם הוא לעורר שכל, אולי כשהמראה אפילו את השכל הנבדל, אז עכשיו אנחנו מגיעים להסברה החדשה שתפקיד המשלים הוא לעורר את הרצון. לעורר את המעורבות שלנו, לעורר ישני, לשון מעורים, שבעצם עכשיו גם האדם עצמו הוא לא פסיבי, אלא מעורה בתוך הדברים האלה. אבל הרב יצא ככה עוד נראה יאמר, אבל בצורה הרבה יותר עשירה והרבה יותר רחבה. אומר הרב, ההכרות צריכות להיות נמסרות תמיד לפי אותה עמודה שיזעזעו את הנטיות של הרצון מהדממה שלהן ויעוררו לטובה. אז בונות הכרות יחד עם השכלול החיצון שמקבל את רוח האדם גם את העולם הפנימי שלו, הרי זה מה שאתה מתחיל את הפסקה, שאם אדם יבנה רק את העולם החיצון כביכול את הידיעות האובייקטיביות אבל בלי עולם הפנימי, אז כמו שהרב אמר בתחילת הדברים, אז ההכרה הזאת היא לא הכרה שלמה, היא חסרה את הבניין הפנימי. לכן זה, ואצל הרב עכשיו זה מסביר שהדבר מסוים הזה הוא ממש חלק מכל צורת התגלות התורה של עם ישראל, שאין דבר כזה אצלנו חוכמה שתהיה רק חוכמה שכלית, שאין בה גם את המעורבות הריצונית שלהם מתוך הדברים האלה. ובהקשר המסוים הזה כאן, לכן אומר הרב, זהו כבר היסוד המונח בסדרי הסברות, נגבל לפני הכרה המשית, בדברים שמכבשונו של עולם, בין שבאות בדרך הדרישה החיפושית, בין שבאות על ידי הופעת הרוח בגילוי המדע הפנימי, בין שהן באות בתכונת נבואה והתגלות אלוקים, ונראה שאב כאן תכוון לומר, בדרך הדרישה החיפושית, זה דברים שבאים בעולם הנגש, שבאים מלמטה למעלה, בין שבאות על ידי הופעת הרוח בגילוי המדע הפנימי, זה תורת הסוד, בין שבאות בתכונת נבואה והתגלות אלוקים, איך זה גם בעולם הנבואה, תמיד, תמיד ארוך ולרוע מעולד בצורות מגוונות בגוונים, שמלווים את העצמיות שבהכרה, הגוונים הכוונה דרך כל מיני דוגמאות, דרך כל מיני הלבשות של גבל מסוים, והגוונים תמיד נותנים מההכרה איזה עצמיות משלם. זה קודם כל השלב הראשון, שהתוכן אלוקי מתגלה דרך דוגמה מסוימת, אז האור הזה כבר, בעצם זה השלב הראשון שזה אולי די דומה לכוזרי, זה בונה איזשהו צד מסוים חי, איזה צד מסוים רגשי, איזה צד מסוים שנוגע לא רק לאובייקטיביות, אלא לזיקה שלה אל מרחב סובייקטיבי מסוים. אבל רק שזה רק התחלה, והמדעת תורך תמיד, איך להכיר את ההכרה ביסוד הפנימי שלה. אנחנו נתקע בזה כל כמה פעמים, אז שהוא מגיע בהמשך דורות תקופות לאיזה קירוב, אלא מקום שתחת את זה, נמצא את המדע, מקבל את הדברים האלה, אבל אומר, זה לא הגיוני, זה ברור שהתורה לא רצה לומר לנו כל מיני דברים שנראים מפשט אגדות רב הרחנה, וגם לא המשנה רצה למד לנו רב ששנה מוחזים את המזח לוקו, ותמיד יש איזשהו משהו שאדם, כלומר, המדע כלומר חוקר, וניסה לראות מה מסתתר מאחורי הגוונים האלה, כי הוא מבין שהגוונים האלה הם רק ביטוי למשהו אחר. ומה זה עושה? ולמה לא כל אלה? למה לא כל התוכניות בפרוטן? היה אפשר לחסוך את כל הדרך ארוכה וישר להפגיש את הדברים האלה. אבל, שאנו בין לסכל את תקודות הבניין הפנימי, שהוא היסוד היותר עיקרי בשחרור העולמי, אז נמצא שקורות הספן על החפש לפי המגמה הטובה שלהן, דווקא שבו תחילה מגוונות, והגוונים מולדים נטיות של חפש הטובה, כי זה מעורר קודם כל דבר שנוגע אלינו, אשר שלכן ההתחלה כן מתחילה לכאורה כמו דברי הכוזרי של מורה הברק, יש בדוגמה שלמה, לפי התכונת המציאות של הטוב של המקרה של הקורות, בכל מה שתתחולל יותר דעתו של אדם, אבל זה כך מתקרב יותר לפנימיות הקורות, אבל אם זה כיוון שהורידו הגוונים את התנועה של התמצית הפנימית שבהכרה, כאילו הייתי אומר, המשפט השני כאן הוא כאילו לכאורה כמו רמחל. בהתחלה אומר, זה בא לעורר בנו רגש. הרב אומר, ודאי שמשם אתה צריך להגיע לכל יותר גבוהות. אבל, זה עכשיו מתחיל להבל גדול. עם זה, כאילו שהורידו הגוונים את התנועה של התמצית הפנימית שבהכרה, שהוא נטיית החפץ הטוב, שהמוסר שבהכרה, עונה תולדת זו, מתרבה דווקא מהסתרה של הגוונים החיצוניים, ועמדה למקלות התורה שבתמות ההכרה. זה שהדברים האלה באים בצורה כזאת, שאנחנו עברנו תהליך שהיה תאורה. פירקנו אותו לגורמים, וחזרנו ובאנו אותו בצורה עמוקה פנימית, אז בדבר מסוים הזה, נגיד שלושה דברים קרו, בזכות הדבר הזה. אנחנו הופכים להיות יוזמתיים, אז מורה בנו כוח הרצון, זה דבר ראשון שקורה כתוצאה מהתהליך הזה שבעצם היה משהו, פירקנו אותו ובנינו אותו עכשיו מחדש. על ידי זה שעברנו את התהליך הזה של הפירוק והבנייה מחדש של הדברים האלה, אז אנחנו גם במידה מסוימת יצרנו תהליך שעוד נראה שאתה קורא לו תהליך של עיכול פנימי, שבסוף של דבר אתה זה שאתה אקטיבי, אז אתה גם כתוצאה מדבר הזה אתה הרבה יותר מפנים את הדברים, כי אתה עצמך עברת את התהליך של מניעת הדברים, אז זה גם עובר מעבר לזה שאדם יוזמתי, הוא גם הרבה יותר מפנים ומעכל את הדברים פנימה. ודבר שלישי, הוא גם מטביע בדבר הזה בעל כוחו את האות המיוחדת שלו, שבדבר המסיים הזה, זה בעצם כל הסוד של תורה שבעל פה, שבזכות ששני המחזירים תלית יחלוקו, הוא לא נאמר בתור אמירה שכבר אמרה את ה... את המראה הפנית של דברים, אז כפטיש יפוצה צלע, אז זה מגלה עכשיו את האור של התוספות, את האור של הרשב"א, את האור של הקצור, את האור של שימן, והרבה הרבה הערות, הרבה הרבה גילויים של כולם, אלו ואלו דברים כמחיים, ובכולם זה בעצם הקראות כאלה, שבהם לא רק הצד האובייקטיבי ניכר בהם, אלא גם הצד הסובייקטיבי, וכאן הסובייקטיבי הכוונה כפשוטו, שבסוף שבר מטביע את חותם כל יד אדם בו, את החותם המיוחד של כל אדם ואדם, ועד מלא יש כאן תורה שלמה כזאת שהיא תורת חיים. אז יש בזה גם את תחילת התהליך, ובעצם מה שקוזר אמר, זה הצד הרגשי של הדברים, והתהליך הוא לאט לאט מכוון אל השכל, אבל דוח כדי הדברים נבנה כאן משהו גדול מאוד, שזה כוח הרצון של מה שהחייה את הדברים האלה. ברשותכם רק נראה כאן את זה מה שהרב כותב, זה נמצא גם באורות הקודש א', בקובץ ג' רצה דגניים.
אבל כל
הכרה, כן, כן.
אני פוגש בכלל, זה מה אני פוגש, זה לא את
האדם,
אלא את
הסוגש
שלי.
אתה אומר בכלל. כן, אבל...
אז כאילו זה שאלה...
אני אגיד הפוך אבל. שכל הכרה אובייקטיבית שאתה פוגש בצורה סובייקטיבית שלך, יש בה משהו מסוים לעצמו שהוא קצת בעייתי, כוונה, כי אתה פסיבי שם. ואז, במקום לפגש דבר בצורה מלאה, אתה פוגש את הצורה חלקית, ואז זה לגירותה. אבל כאן, שזה נצא גם בצורה כזאת שאתה עכשיו הולך ובונה את הדברים מתוך עצמך, אז אתה בעצם מעורר את הנקודות באמת האיכותיות הגבוהות שבך. להיות, זה בדיוק מה שאמרנו קודם, להיות סובייקטיבי, זה יכול להיות המקום הכי מרדיד, יכול להיות המקום הכי מגדיל. אם אתה בצורה פסיבית בעל הדברים האלה, אז בסופו של דבר זה בעצם כאילו העתקת את הדבר הזה למקום הנמוך שנמצא בך. אבל אם זה מעורר בך את הרצון, את החפץ, את ההשתוקקות, וזה בונה בצורה עמוקה פנימית דרך כל התהליכי הבנייה האלה, אז אתה בעצם עכשיו חווה יותר ויותר את הדברים האלה עצמם, אז דווקא אולי בזכות הדבר הזה כאילו קשור לעומק הסמוי שגנוי בתוך כל התהליכים האלה. כמו שאמרנו, לרצון שנמצא מעל החוכמה שגנוי בתוך הדברים האלה. את הדברים האלה, כותב הרב, אני באמת, יש כאן שתי פסקאות שאולי משלימות אחת השני מזה.
שזה מה שצריך
שיהיה
משקל בין
העולם החיצוני לעולם הפנימי. כן, זה משהו אובייקטיבי, ויש משהו פנימי, ויש לסוף את ההתדברות שנמצאת ביניהם. אז יש כאן אולי טוב שלוש פסקאות שכל אחד מציג בדבר הזה, מה שמדברים בנושא שלנו כאן, כל אחד מציג צד אחר. אני אתחיל מקובץ ג' רצה דגניים, האחרוניות. אמרנו תמצית של ידיעות ורגשות, שבאו בצורה מיוחדת, ונתקלו עיכול רוחני, והן פושטות צורתן, ולבשות צורה חדשה, שזה בעצם כל דרך הלימוד, אתה פגשת משהו סיים, אתה מברר אותו, ואז אתה פושט צורה ולבש צורה, ואתה לאט לאט מרכיב אותו עכשיו, כביכול עכשיו בונת מחדש, היא מתחדת הרבה יותר בייחוד גמור עם היסוד הנשמתי. ומנה את האדם לצורתה לנה, ואילו היו הדברים באים לכתחילה בצורתם הגמורה. ומתוך כך הולכים השבילים ומוכנים כל כך מסובכים. הלא אביך הקונך עושה ונגע מנה שעשה הקדוש חוקנות באדם, שנעשה לסיבוך האורגני של כלי הכל הגופנים, כאלה שחזל דרשו את הדבר הזה, קוניות על כל מערכת העיכול, על כל המייה הגז שקם בתוך אדם, שמכונים גם כן לעיכול הנפשי, במצוא נוכנים חיי איש ועם. הרב אומר, כמו שבעולם הגסטרונומי, אדם יכול לקבל רק את אבות המזון באנשור ובכל מיני דברים כאלה, שיתנו את הדברים כבר מותאמים ומוכנים אל המציאות שלו, כמו אינפוזיה, כמו מדרגת המן שהייתה שהתקלה באיברים ישר. אבל בכוונה הדברים באים בצורה כזאת, וזה אפילו טוב ככה, רפואית, היום יודעים, פעם חשבו, היה יותר חוקי לאכול בדורות שעבר לחם לבן, היום יודעים שאם אתה לא אוכל לחם מלא, אז יש משהו שאתה לא נותן למערכת העיכול לעבוד תוך כדי הדברים. ומה היא עושה? היא עושה בדיוק את הפירוק הזה. לוקחת את הדבר, מפרקת אותו לגורמים, יש דברים שהיא פסולת שבכלל מסיתה החוצה, כל דבר, דבר היא שמה, מה שקשור למערכת הדם, היא קשור למערכת הדם, מה שקשור למערכות אחרות, היא קשור למערכות אחרות. התהליך הזה הוא תהליך שדווקא על ידי מה שהמציאות עכשיו זוקקת את המעורבות של אדם בתוך הדברים האלה, אז זה יוצר עכשיו ספיגה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר אמיתית של הדברים בתוך אדם עצמו. סוד ההפנמה שבא דווקא כתוצאה מהעבדה הזו שהדברים באו בצורה משלית והורו את האדם להיות שותף לדברים האלה. בקובץ זו רשותת, זו פסקה שהרב מדבר בצורה מיוחדת גם עליו, אבל הרב כאן מאיר עוד הערה נוספת, צריך אני להשיב את שפותי. להתבן בתועלת שיש בכל לוחות הרמזים והדוגמאות, מה שמדמים דבר דבר בעניין מוכנים. ואפילו שנדמה שאין מוסיפים דבר, זה שום רעיון חדש. אין הדבר כן, כי במה שמעתיקים את העניינים ממקום למקום, מוסיפים בזה תנועה, חיוניות ואור פנימי, ואור חיים חדש, מזר ושופע. זה הרב אומר, זה לא דווקא אם חידשתי כתוצאה מזה עכשיו איזשהו גבל מיוחד שבא מצידי. ועם התהליך הזה של הבנייה וזה, ויכול שבסוף אתה לומד את הסוגיה, אתה רק מסדר אותה, מעמיד כל דבר ודבר מקומו, אבל הרב אומר, זה כבר עורר בדבר הזה את התנועה, עורר בדבר הזה את תכוניות. זה כבר נותן לך בצורה לא מודעת לחוות את האחריות הפנימית שגלולה בתוך הדברים האלה. דדר ובכל חברו לב בעלתה תסגל תמיד. מה הדד הזה? כל מה שתינוק ממשמש בו, מוצא בו חלב, כך דברי תורה כל מה שאתה ממשמש בהם, מוצא בהם טעמי תורה. וזה נכון, כמו שאמרנו, בין לניג לבין לניסטר. שאתה לומד את הסוגיה, ואתה מברר אותה, ואתה מלטש אותה, ואתה רואה אותה מכל מיני צלים מסוימים. יכול להיות שבסוף, מה יצא לי בסוף אחרי השיעור? לא יצא לי כאילו עכשיו את חידוש של גדולים. אבל יצא לי המון, התורה הפכה להיות חיה, וזה אולי קשור למה שבאמת לכן הרב הזכיר, שמשהו מהותי מלימוד תורה זה הגשת העונג, זה בעצם המקום המסוים הזה שבו האדם הופך להיות שותף ומעורה, וכמו שהרב כאן מביא את המשל הנפלא הזה של התינוק שכל מיני משמש באמא שלו, אז זה חלק מצורת ההתקשרות, אז שאנחנו כאילו עוסקים בדברי תורה, הרבה פעמים נראה שכל מיני סוגיות, מה נפקא מינה למעשה, מה אנחנו כל כך טורחים הדברים האלה, אבל זה בונה בנו את ה... אז יש גם, כמו שאמרנו, את הצד של ההפנמה של העיכול, וגם את הצד החי, המלא חיוניות שבתוך הדברים האלה. ואם כל זה ודאי צריכים לחזור שדה שיהיו עניינים מהירים יותר ויותר, וחופש העון שקדושה בעומק אמונה הפנימית צריכו להתגבר במקור חדש, חדשים לקיום הבא נותר חסדי התחדשות, אני מדלג קצת, אבל גם מרגישים רק התקן משהו ושינוי סגנונים, זה שגם כאן יש עובכים נשמח במוצא של הרב. אבל בקובץ זין נולבב, שם הרב מוסיף את הדבר השלישי שאמרנו, של ההטבעה האישית, ושם הוא ממש מחבר את זה בצורה ישירה לסוגיה הכללית שדיברנו עליה גם פעם שעברה. אומר הרב, שלמות השכל איננה תלויה בריבוי מושגים, כי אם באחדות השוררת בהם. הרב מכניס עכשיו דבר חדש לכאורה, שעוד מעט נבין איך הוא שואל אלינו, שזה בעצם סוגיית האחדות. האם זה אוסף של המון המון פריטים, או שיש מדרגה כללית שעוטפת את כולם. הרב אומר שלמות השכל זה לא שיש לי המון המון ידיעות, אלא שהן בונות מבט אחד כללי. מובן לדבר שכל מה שמשיגים הם רבים יותר. קבועת האחדות מתגלה. כמה שלכן הרב אומר, חשוב גם שיהיה הרבה ידע, הרבה בקיאות. ככל שיהיה יותר בקיאות, אז יהיה מרחבים יותר גדולים, שעל גביהם, האחדות שתכיל אותם, תהיה אחדות יותר מנה, יותר גדולה. לכן אנחנו לא באים למעט בערך של ריבוי הידיעות, אבל לדעת שהתכלית שלהם, כי הם בעצם מאפשרים לנו לדעת במשהו יותר כללי. וכן עמוקים מתבלטים. זאת החטיבה של אחדות השכלה. יש הכלל שתקנויה על ידי איזה מסירה חוצית. כאילו את הפרטים אפשר למסור אחד לשני. אבל את הכלל של התורה אי אפשר למסור אחד לשני. זה משהו מופשט מדי, זה עצרתי מדי. לכן בנשמתנו, בקרבה מונחת סגולה עליונה זו, אנחנו צריכים לדבר עליה כדי שכן לחיות מזיב הברכה העליונה הזאת של אחדות השכל. שהרב אומר, איפה אדם מוצא את הנשמה של התורה, את הכלל של התורה, אותה הוא מוצא בנשמה שלו, מה שאמרנו שבעצם הכתר, הרצון שעומד בעומק כל התורה כולה, הוא אותו הקדוש שהוא נטע, חיי עולם נטע לקרבנו, ושאדם עכשיו לומד הרבה הרבה פריטים, נפגש עם הרבה הרבה תופעות, והוא נדרש עכשיו לבנות בהם, למצוא בהם את עיקרון של סיום אוכל, דרך זה הוא בונה את המבט הכללי, ומה המבט הכללית, ובכלל דיברנו בתחילת הורדו קודש ג' כאן, על הנבואות, שהדור שלנו עשו בנבואות, שנבואות, כמו שאמר, לכל לא חידשנו כלום, אבל חידשנו את עצם הזווית, עצם העמדה הסתכלותית, היא בעצם חידשה את מדרגת הכלל, כדי שמוכל להיות מזיב אחר, מתגבר בהכנה הזאת של הדור השכל. כל שעצמת הזיב השכלי מופיע עליהם בתוכנה יותר פנימית, מתגברת מהצורה הקדותית שבהשכלתנו, שאנחנו הולכים ופשוטים את צורתם הבודדה, הנקודתית, הבזורה, שזה תהליך בדיוק של פשיטת ולישת צורה, שאתה רואה את האירוע המסם הזה, אבל אתה אומר, זה רק דוגמה, ואתה לוקח עוד סוגיה, ועוד סוגיה, לאט לאט אתה מצרוף של הרבה דוגמאות, שגמר מביאה למשל, כמו שהיה שבוע שעבר למלאכת, מה זה היה, איך? גוידד, אז מתוך ריבוי התופעות המקריות האלה, לאט לאט אתה מבין איזשהו עיקרון כללי כזה, כן? והולכים טובים לראות חיים, לראות חיים, חיי אחדות כבירה. והרב אומר, כשם שהדבר נוהג בשכל, כך הוא נוהג ברצון. טוב, אני לא ילה יותר מדי, כי הם צריכים טיפה להתקדם קדימה. תקראו את הדברים שהרב אומר, שבסוף זה מביא לנקודה הכי עמוקה של ייחוד השכל והרצון. שהרבה פרטים מתאחדים בשכל אחד, הרבה רצונות מתאחדים ברצון אחד, וכולם מתלכדים בנקודה העמוקה הפנימית שגנוזה בתוך האדם, והרב אומר, אם האדם בתוכו מוצא שלום בעצמיו, אחדות בתוך פנימיותו, אז זה מה שכח, בזכות זה רגע גם לזהות את האחדות שעוטפת את כל הוויה כולה. אנחנו רק, אני פשוט פשוט שצריכים לסיים, אז כדי שנעמוד במילתנו, רק נקרא גם את פסקה סמך כדי לראות שהיא בעצם משיגה. דיברנו הרבה במרכזיות של הרצון על פני הכרה, כל מה שאמר שצריכים לתחיל ביחד, אז יכול להיות שבפסקה סמך דווקא הרב כאן מאוד מאוד מעצים את ה... עליונות של ההכרה והדעת, החוכמה על גבי הרצון, אבל זה דבר שצריכים יותר, אני רואה שעכשיו רק נפתח את זה פעם באה, אז גם נקרא את הפסקה הבאה קצת יותר נחיל את הדברים. לא, זה לא קשור לזה. הדעת צריכה להתאחר ולהתעמק. עומק הדעת הוא מכוון עם הרצון. כשדעה מתעמקת, נוטלת אימה את הרצון בכל מקום שהיא מתפשטת. אני רק אולי, כדי שלא נסתבך, בואו נשתחרר מהמסתגים הפנימיים שדיברנו עם פעם שעברה, נתרד עכשיו אל דעה ורצון, יותר בתור מה שאז אמרנו, חוכמה ורצון, כן, העולם השכלי, לעומת העולם הרצוני, לא נקרא את השם לכל הדקויות בהבחנות השונות בתוך הדברים האלה, ורק הרב אומר ש... מה זה איך? אתה שואל איזה קריטי? יש תנית שזה הקריטים, אבל אני אומר הרב לסל, מכיוון שהוא רצה לגלות סתרי תורה, אז הוא כתב את הדברים בסגנון כזה, שגם לא נכנס לדוקיות הפנימיות של הדברים האלה, זה יפעל עלינו פעולה נכונה. אני רק אומר כי אם נכנס עכשיו לדקויות, אני ארגיש שקצת אנחנו נאבד את איך שהרב רצה לפעול את הדברים האלה להיות נגלים כאילו, ואז אנחנו נוכל הרבה... להיכנס לתבניות. כן, כן, כנראה שהדברים של הרם מאוד מדויקים, אבל יש משהו מסוים שלפעמים טוב לא לקרוא אותם ישר על פי הפענוח הפנימי של הדברים כדי לקבל את הרושם הכללי. אז הרב אומר, הדעת צריכה להתרחב ולהתעמק. עומק הדעת הוא מכוון עם הרצון. ככל שהדעת תהיה בעצם יותר מתפשטת, ויותר מתעמקת, אז בעצם יותר, תהיה קשורה גם אל הסוגיה של הרצון, שזה בעצם המקומות האלה שכבר נוגעים אל האישיות של אדם, שהדעה מתעמקת, נוטלת עימה את הרצון בכל מקום שהיא מתפשטת. שכביכול הרב כאן אומר, יש את החוכמה, ככל שהחוכמה תהיה יותר עמוקה, תהיה יותר גדולה, אז זה גם מאפשר לה לחדור אל כל נימי הרצון, ולהחיות גם את ה... צדדים המסוימים שקיים בתוך הרצון. בהקשר הזה כאן הרב ודאי אומר שהחוכמה בסוף עניינה היא להיספק גם בתוך כוחות הרצון, לא שורות על כל כוחות החיים, אבל בשביל שהיא תיבנה עצמה בצורה, כדי שיהיה את המיזוג הזה בין דת לבין רצון, הרב קודם כל צריכים את הדת עצמה להשיג בצורה יותר עמוקה, בצורה יותר גדולה. ככל שהדת תהיה יותר עמוקה, ממילא היא גם תעורר גם את כל הצדדים האלה של הרצון. בפסקה הבאה זה נהיה לו יותר מובלט, מעלת הרצון מוכרחת היא להיות בשלמותה. שווה למעלת ההכרה. ואם האדם אוהב את הטוב ואת האמת, באמת, לפעול את המידה של אהבה, כן עבודתו בהכרת הטוב והאמת עומדת לו. שזה בעצם בשלב הזה הרב אומר, שאם אדם לא יתאים את הרצונות שלו אל העולם של הכרה, אז יהיה כאן איזה משהו כזה שהעולם הכרה יהיה קצת יהיה אפילו משובש אצל האדם. כאילו, אם אדם אוהב את הטוב ואת האמת, זה נהיה יותר קשור למונחים של רצון, אז לפי את המדע של אהבה, כן, עבודתו בהכרת הטוב והאמת עומדת לו. כמה שהוא יותר יואב את הטוב והאמת, בזכות הדבר הזה, הוא גם יהיה מכוון יותר לטוב והאמת. שזה כביכול יותר מדגיש, שעד כמה, בשביל להגיע להכרה הנכונה, צריכים כהקדמה אליה, הרבה בנייה של אהבת הטוב, שזה בעצם בנייה של הרצון. ואם הרצון מתפגם, מוכר את ההכרה להיות נחלשת. כי אם הרצון נמצא במצב שהוא מזויף ולא בצורה שלמה, יש לזה בגלל מוסרי של האדם, אז זה ודאי משליך הזה שגם את ההכרה, קודם כל הוא נוגע בעדות, רואה את הדברים לא בצורה אמיתית שצריך להיות אותה, אבל גם רואה אותה לשורה, אבל יש משהו מסוים שהוא לא מקבל אותה במקום הזר בתור שלה. אמנם, עד עכשיו הרבה שתראה שהוא ביטוי שנקרא הכרה. אומר הרב, אמנם זאת מסגולת החוכמה שהיא מעלה את הרצון ומתקמת לפגמיו. הרב כאן מאבחן בתוך עולם החוכמה בין שתי מושגים. בין חוכמה, בין הכרה לבין חוכמה. בפסקה הקודמת זה היה דעת לעומת דעת רחבה ועמוקה. כל עוד הדעת עומדת בפני עצמה, אז היא מותנית ברצון. אז הרצון, אם הוא יהיה טהור וזך, הוא יוכל... אז החוכמה, הכרה, תושג בצורה מדויקת, ואם יהיה מזויף, אז הכרה תהיה בצורה מזויפת. אבל הרב אומר, יש, זאת סגולת החוכמה, שהיא מעלה את הרצון, מתאר את הרגמיו, שבסוף של דבר, הרב כאן עכשיו מדבר על מבנה שבא הפוך, לא מהרצון לחוכמה, אלא מחוכמה לרצון, אבל כמו שאני מדייק מהרצון של הפסקה כאן, כי הוא מדבר כאן, הכרה זה בעצם החוכמה רק בשטח החיצוני שלה, והיא, כדי לבנות אותה בצורה נכונה, צריכים הרבה הרבה רצון, אבל יש את ההכרה בצורה הפנימית שלה, שזה בעצם המדרגה, כמו שאני מדבר כאן על המדרגה הזאת, סגולת החוכמה, שעוד מעט, רשאל, כן, אף רגע שאדם צריך להסתדל להשלמת הרצון שלו, כמו שאמרנו ברשת שהפסקה, כי אם המוסר שלו לא נכון, אז בין לה גם כל מיני הקרות יציג מצב זיפת, בכל מקום שהוא רואה שרצון נפגן, על הנך נדושת אדירית, ויתור בחוכמה, כפי המדע של התגרות אור התורה שבנפשו, כן יתעלה גם רצונו, שזה בעצם מה שאנחנו יודעים, שהוא לבד אותי עזב ובתורתי שאמרו, שהאור שבה משיבה, מחזירה למותיו, וככל שאדם יותר יהיה קשור לבחינה של, של עומק החוכמה, מכיוון שעומק החוכמה מכילה בקרבה, הרצון הוא בעצם יותר ביטוי שלה, אז כמה שאדם יהיה קשור יותר אל המקום של החוכמה במשמעות האצילית, במשמעות העליונה שלה, כן, תציצו שנייה רק לעמוד צד יגבית, אני פושע, כי אנחנו לא, פעם באה יותר נבין שתי הדברים האלה, אבל כשם שהחוכמה העליונה בירה בעשה, מתחילה, כשנתראה החוכמה העליונה באדם, תורים החוכמה העילה העליונה, אין גם אפשר למצוא ברצונו, ולא מכן תבל לסור. כעזרה זו חוכמה דיונה, אין עוד הכלל, ואדם הראשון נברא מעול. אז אנחנו, בזה בשם פעם אני צריך להבין, מתי החוכמה היא חוכמה נמוכה יותר, ושלמנות אתה צריכים את הרצון, ומתי מדובר על חוכמה עליונה, שבהימנותה אדרבה היא מעלה את הרצון, היא עצמה מזככת את הרצון, ולא כל דברי כי יש נאום השם, מה דברי תורה לא מקלמים תורה, מה יש לא מקבל תורה, דברי תורה לא מקלמים תורה, אטומה, שבהקשר המסלם זה החוכמה היא המקור הפנימי שמזכר ובונה את הרצון, אז זה קשור למקורות גם שהבאנו כאן, זה מסתום על הספק שהמדע לראות אותם, תשלים אותם, ואנחנו מתקרבים תמיד וצעד וחצי קדימה לאט לאט, בעזרת השם. אני אתפלל הרבה בשש ורבע, בסדר? אה, פלא ראש, סליחה.